לכולם, אנחנו ביום ראשון חפף בחודש שבט. תשע"ח, אנחנו הולכים ונפרדים בחודש שבט, עוד מעט משנכנס אדר. שמחה של מצווה ולא שמחת הוללות. אז זה רק כדי להיכנס לאווירה בפעם הקודמת שדיברנו על סימן ג' בסעיף א', דיברנו על מתקבלים מכובדים ודיברנו על המלאכים שמנבאים לו לאדם וכו' וכו'. השעתי כולם פה את האנשים שהיו כאן, וגם חלקם נמצאים היום, רובם. טוב, אתם אומרים שאין מלאכים, אז מה אנחנו עושים בשבת? שלום עליכם, מלאכי השרת, מלאכי עליון. עובדה, הנה, באים מלווים לאדם מלאכים. אתם יודעים, סתם שאלה, האם אתם מכירים מישהו שלא אומר את זה בכלל? שלא אומר שלום עליכם. מה?
גוי.
יהודים. מקפידים בתורה ומצוות ולא אומרים את שלום עליכם.
אשכנזים.
לא. זה לא יודע, לא יודע. יש לנו פה קטע שצריכים לעבוד עליו, אתה יודע? מאוד רציני. כן. אתה מכיר מישהו? שלא אומרים שלום עליכם בערב שבת?
לא,
אני מדבר על שומרי שבת. שומרי שבת זה קורא עונג. רבותיי, מסופר על החתם סופר. החתם סופר לא היה אומר שלום עליכם בערב שבת. לא היה אומר.
אז אתה מקבל את המלאכים.
לא מקבל. משום שלדעתו ולשיטתו, אנחנו לא ראויים ולא נמצאים במדרגה שמלאכים מלווים אותנו.
מה?
ולכן, כן, ולכן יש ספר שנקרא מאסף לכל המחנות, ושם הוא מביא את המנהג של החתם סופר. החתם סופר היה אחד מגדולי הפוסקים בעולם הליטאי, והוא לא היה אומר שלום עליכם בערב שבת. למה? משום שהוא הסביר. ואנחנו לא מוחזקים ככאלה שמלאכים מלווים אותנו, ולכן אין מה להגיד. לעומתו, יש ספר שנקרא עוד יוסף חי. ושם הוא רוצה לחלק. אנחנו אמרנו שהתקבלו מכובדים אלה מלאכים הקבועים שהולכים עם האדם. והמלאכים ששרים להם בערב שבת זה מלאכים אחרים. הוא רוצה להגיד, אנחנו לא אומרים התקבלו מכובדים, למה? כי אנחנו באמת לא במדרגה שמלווים אותנו מלאכים כל היום. אתם יודעים מה היה קורה לנו אם היה לנו מלאכים שמלווים אותנו כל היום? מה אתם אומרים? מה היה קורה?
לא היינו בעולם.
היינו מלאים בכפות, למה על כל דבר שאנחנו לא בסדר, הם היו נותנים לנו על המקום. לא מלווים אותנו כל היום. אבל בשבת, שבת מלווים אותנו מבית הכנסת, כי שבת יש לה קדושה מיוחדת. והקדושה הזאת כן מאפשרת למלאכי השרת ללוות אותנו. אז אם כן, התקבלו מכובדים, לא לומר, אבל שלום עליכם, כן לומר. שהמלאכים האלה באים לכבוד השבת. ממילא, אנחנו רואים שיש פה הבדל בין ימי החול לימי השבת. אוקיי? אז בימי החול אנחנו לא אומרים התקבלו מכובדים, מדוע? כי אנחנו לא במדרגה כזאת שילוו אותנו. אבל בשבת, כן, בשבת, ככה מובא בשם רבנו הארי, כותב רבי חיים ויטל בשם רבו הגדול, שבערב שבת מחצות היום יש דבר שנקרא עליית העולמות. מה זה? מישהו יודע להסביר? אבל יש מדרגה מיוחדת שכל העולמות באופן טבעי, אוטומטי עולות, בין אם זה שייך, אם אתה מתאים, בין אם לא. ככה יש חוק בטבע. כל ברוך הוא ברא את העולם וקבע שביום שישי אחרי חצות, כל העולמות הרוחניים מתעלים בקומה. מה זה אומר? שתהיו מקובלים, תדעו. אבל לפני כן, יש עובדה כזו. ולכן, כל העולם מבחינת המציאות הרוחנית מתקדש יותר. כשמגיע השבת, עוד יותר מתווסף לקדושת השבת, ולכן מלווים המלאכים לכבוד השבת. ככה הוא רוצה לחלק בספר עוד יוסף חי, ולכן, איך אומרים? זה שאומר, אומר, מי שלא אומר, יש לו גם כן מה לסמוך שלא יאמר. אבל אני רוצה להגיד משהו חשוב, תראו. הרב קוק זצ"ל בעולת ראיה, הוא כותב דבר מעניין. אומר שהמלאכים באים בימי החול ללוות את האדם, אתם יודעים באיזה זכות של איזו מצווה? איזו מצווה לדעתכם גורמת שיהיה זכות לאדם שילוו אותו שני מלאכים ביום חול? רבותיי, השאלה הופנתה אליכם. מה אתם אומרים? איזו מצווה? אתה מסכם במה שאני אומר, זה מצוין, כי ביקשו ממני באמת שאנשים יסכמו ואפשר להעלות את זה על הכתב. נו רבותיי, איזו מצווה ביום יום יש בה כוח לגרום לכך שמלאכים ילוו את האדם. אומר הרב קוק, מצווה מסוימת. מה היא? מה זה אומרים?
הנחת תפילין.
הנחת, יפה. יפה, התפילין. כותב הרב קוק, שהנחת התפילין, כן? היא גורמת לכך שמלאכים ילוו לאדם כל היום. אתם מבינים עד שיש לך שמירה של מלאכים? זה דבר נפלא, אתם יודעים שמלאכים מסתובבים סביב האדם ושומרים עליו. מי יכול להזיק לו? אף אחד. כולנו מניחים תפילין. כולנו מניחים תפילין. כל בוקר. אז למה בכל זאת אנחנו, איך אומרים, מדי פעם חוטפים מכה פה, כפה פה, מה? אתם מכירים את הסיפור על הגאון מווילנה, שישב בבית המדרש? בבית המדרש היה לו חדר, חדרון שלו, שם היה לובד. הבחורים היו שם לומדים בבית המדרש, ואלה הרשעים, הגויים, התפרצו לבית המדרש באמצע היום, והתחילו לתת מכות לבחורים, מכות, כמו שגויים יודעים לתת, התחילו צרחות וצעקות. ואז הגאון שמע את הצעקות, קם ממקומו, פתח את הדלת של החדר, הגויים שמעו את הרעש לדלת, הסתכלו, כולם ברחו, ברחו מיד. טוב, אחרי שנרגעו הרוחות, שאלו אותו התלמידים, רבינו, גם אנחנו ישבנו פה עם תנאית ותפילין על הראש, למדנו תורה, הרביצו לנו מכות, הרביצו לנו מכות, אנחנו פצועים. הרב רק יצא מהחדר, עמד בדלת, ראו אותו, כולם ברחו. אמר להם, אני אגיד לכם מה ההבדל. כתוב בפסוק, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. מה פירוש? אצלכם התפילין זה על היד ועל הראש. אצלי זה בתוך הראש.
מה?
זה ההבדל. כלומר, כשאני עם תפילין, אני חושב על מה זה אומר. הקדושה של התפילין היא אצלי בראש, היא לא על הראש מבחוץ. זה פנימי. אז לכן, זה משפיע ומפחיד את הגויים. אבל אצל אנשים שרק מניחים, ככה גם אנחנו, אנחנו מניחים. מניחים את התפילין. אז כן, לפי זה מובן. אמנם אומר הרב קוק שאכן יש בזה כוח. אבל אנחנו צריכים להשתדל בהנחת התפילין, שזאת תהיה הנחת תפילין באמת מכל הלב. משעבדים את הלב ואת המוח לקדוש ברוך הוא.
צריך להיכנס לחדר.
אם לא, אז בסדר, קיימנו את המצווה, אבל זה לא גורם למלאכים לבוא ולהגן עלינו. כן.
כל עוד שאני עם תפילין, אני צריך להיות כאילו בחרדת קודש ועכשיו כל הזמן...
כן, אסור להסיח את הדעת מן התפילין חוץ מתפילת 18. אבל, אם כן יוצא, שבימים שלנו, שאנחנו לא אומרים יתכבדו מכובדים כי אין לנו מלאכים שמלווים אותנו, אז אם כן, איך אנחנו יכולים להגיד שלום עליכם? זה כאילו סוטה. טוב, יותר מזה, המלאכים שמלווים לו לאדם בערב שבת, עד מתי נשארים? המתי? אנחנו אומרים להם צאתכם לשלום, אז הם הולכים, נכון? נכון? טוב, אבל ככה נהוג לומר. אז אם כן, מה השאלה שעולה מזה? אם ביום שבת, מה יש לנו? רבותיי, אני מבקש להתעורר. אם ביום שבת יש לנו מה? מלאכים. שני מלאכים שמלווים אותנו בבית הכנסת, והם נמצאים איתנו בערב שבת, אז יהודי שבא מבית הכנסת, ועוד לפני שאמר שלום עליכם, עכשיו הוא צריך להיכנס לבית הכיסא. מה הוא אמור להגיד עכשיו לפני שהוא נכנס?
התכבדו.
התכבדו, מכובדים. כבר אם אתה בא ואומר שאין לנו, אז אתה לא אומר לא התכבדו מכובדים, וגם לא אומר שלום עליכם, בסדר, אני מבין. אבל אם אתה אומר שלום עליכם, אתה הרי אומר מה? יש לי שני מלאכים מלווים. אז אם כן, אתה צריך למקום פה, לבית הכיסא, תגיד לי, התכבדו מכובדים. הבנתם תמיד שני הדדים של השאלה? תחליט, או שיש לך או שאין לך. יש לך תומר, אין לך אל תומר, גם שלום עליך. מה אתה אומר?
בשבת יש לך את הנשמה יותר.
ואז?
לא, שבשבת, אז יש עליית מדרגה, וכאן יש לך את המלאך.
מצוין, אז לפני שאתה נכנס לבית הכיסא בשבת, תגיד, התכבדו מכובדים.
אבל הם
עוזרים
אותך אחרי
שאתה אומר צדקה. זה לא מנומס, לא מכובד.
אבל הם עוזרים אותך אחרי שאתה אומר
צדקה. אבל אם אתה כאן להיכנס לפני שאמרת שלום עליכם.
הם לא נכנסים.
מה? הם לא נכנסים. אבל הם נכנסים הביתה, תחליט. אם הם מלווים אותך בבית הכנסת, נכון? אז הלכתית. אם אתה אומר שלא אומרים התקדמו מכובדים, כן, אנחנו ראויים למלאכים, טוב. אבל אם אתה אומר שכן מלאכים אותך, ואתה צריך לבית הכיסא לפני שאמרת שלום עליכם, עוד לפני שאמרת להם צאתכם לשלום, הם עדיין שם. אתה צריך לבית הכיסא, לפעמים, תגיד, התקדמו מכובדים.
במקום של תומן,
אני חושב שם. אתה אומר, התקדמו מכובדים, שם בחוץ. בסדר, השבת תגן עליך, בסדר, אבל תגיד, התכבדו מכובדים, ואנחנו לא רואים שאומרים.
אבל...
כלומר, השאלה היא, האם התכבדו מכובדים זה או זה... מה זה אומר? שאנחנו ראויים ואז אני צריך להגיד, או שאנחנו לא ראויים ושבת מביאה אותה ואז אני צריך להגיד או לא להגיד, מה קורה? איך אני מתייחס לדבר הזה שנקרא התכבדו מכובדים? כן.
אולי הם מגיעים רק סתם
על הכנסת. לא, הגמרא אומרת מפורש. שבא אדם מבית הכנסת, מלווים לו שני מלאכים. הם מלווים אותך כל
הדרך.
אני אגיד לכם, אולי, אולי, חשבתי לעצמי, אולי, כשאתה נמצא בבית הכנסת, בבית הכנסת, אז מלווים אותך שני המלאכים, אבל בדרך כלל שולחים בבית הכנסת, הולכים ביחד עם עוד כל מיני משפחה, חברים, וכשהם שומעים על מה מדברים, הם מעדיפים ללכת. אז הם לא איתך.
אבל אז גם אומרים משני המלאכים.
או, אז אמרו לי
שלום
עליכם. יפה, אז אמרו לי שלום עליכם. אוקיי? כלומר, אנחנו נמצאים פה בזה שאלה מכל כיוון שלא יהיה. לא, אתה לא מסכים. דבר.
כשאתה אומר, הסמאת, נניח בחזרה, כשהם שומעים בית הכנסת, כשהם שומעים את הדיבורים,
אז הם אומרים, יש תירוץ יותר מעניין.
אומר שלום עליכם, נכנסים.
טוב, אבל יש תירוץ יותר מעניין. רבותיי, אין לי שאלה. אין לי שאלה. שאלה, ויש פה מישהו שלא מכיר איזה אח, בן דוד, קרוב משפחה שמשרת בצה"ל? כולם יש. ידוע שבצה"ל יש כל מיני מה? חילות, נכון? ויש כל מיני תפקידים, נכון? האם אנחנו נשלח למשימה שמחייבת ידע בתרגול מיוחד, נגיד לחימה בטרור, אנחנו נשלח לשם חייל שלא הוכשר לכך, כן או לא?
לא.
אנחנו לא נשלח לשם, נכון? נשלח למקום שצריך ידע בלחימה בטרור, חייל שהוכשר להיות לוחם בטרור, נכון? בא רמב"ן מחצית השקל ואומר, רגע, בוא נעצור. יש מלאכי שמירה. מה שהגמרא אמרה, שהאלה מלאכים ששומרים על האדם, זה מלאכים שתפקידם הוא לשמור על האדם. זה תפקיד אחד, יש מלאכי השבת, הם מלאכים אחרים בכלל. הם לא קשורים לעניין, הם באים מכוח השבת. ולכן, אנחנו כן נגיד שלום עליכם מלאכי השרת. מדוע? כי זה מלאכי השבת. ולא נגיד, כתוב מכובדים, כי אין לה מלאכי שמירה ואין לנו. כלומר, אפשר לפתור את זה בצורה כזו. התכתוב מכובדים, אנחנו לא אומרים בכלל, כי אנחנו לא ראויים. אין לנו מלאכי שמירה. אבל מלאכי שבת, בוודאי שזה בא מכוח השבת, יש לנו. ולכן אפשר לומר, שלום עליכם, בלי שום בעיה, וזה לא סותר, לא את הדין הזה ולא את הדין הזה. אוקיי, עד כאן. שאלות? כן. אתה מסתיר בבילון, אז אני לא יודע אם יש לך או אין לך. אין לך. אז אני רק רוצה לומר עוד דבר אחד. יש... וואו. איך אני אסביר את זה? אני אסביר את זה ככה. תראו, יש ספר שנקרא מצד שימורים. מישהו שמע על זה פעם?
לא.
אז עכשיו אתם שומעים. מצד שימורים. עכשיו הוא כותב דבר מדהים, אני רוצה לשאול לכם שאלה, אתם כולכם ראיתם את זה. בטוח 100%. מישהו יצא לו... לראות כשאנחנו מדליקים פנס בחושך, אנחנו רואים שהאור, כן, הוא מאיר לאן שאנחנו מכוונים אותו, אבל אם מתבונן באור אנחנו נראה שא' הוא נראה כמו הצורה של הזכוכית או המגן של הפנס, נכון? אם זה מרובע הוא יראה מרובע, אם זה עגול הוא יראה עגול. אבל האם שמנו לב שהאור הזה שאנחנו רואים יש בו אור מרוכז מאוד חזק במרכז, במרכז, ואחר כך יש לו הילה של האור מסביב.
כן.
שמתם לב, קצת פחות חזק, הוא חלש יותר. תראו לעצמכם שהאור החזק הוא הפנימי, נכון? הוא בפנים, ומסביב מה יש לו? אור חלש, נכון? מה האור החלש הזה עושה? הוא מקיף אותו מסביב, נכון? זה לא משנה, עגול או מרובע, הוא מקיף אותו מסביב, אמת? אמת? אז זה לא נקרא לאור הזה. אור מקיף, נכון? אור שמקיף את האור הפנימי. מה? אתה למדת את הספר מצד שימורים?
לא, אבל אני לא
מקיף. אתה יודע מה זה אור מקיף?
לא, אני רוצה לדעת מה זה.
אתה רוצה לדעת מה זה? אז אני מנסה להסביר. רבותיי, כשאדם לובש ציצית, כשאדם לובש ציצית, אנחנו יודעים שהציצית שקולה כנגד כל המצוות. יש בה כוח עצום. עכשיו, כשאנחנו מצווים, כשאנחנו לובשים את הציצית ולובשים אותה, אנחנו מסתכלים במה? בציציות. אומר בעל מצד שימורים, האדם שיש לו ציצית על גופו והוא מסתכל בציצית. מתי אנחנו מסתכלים בציצית? בקריאת שמע למשל, נכון? אמרנו השם למשה, או ברוך שמה, אנחנו מחזיקים שתי ציציות קדמיות, נכון? ביד. מתבוננים בציצית, באותו רגע, באופן, נקרא לזה על פי תורת הסוד, אנחנו לא מבינים איך זה עובד, אבל באותו רגע נוצר משהו. נוצר משהו רוחני, נוצר אור שאנחנו לא רואים אותו, כי העיניים שלנו לא רואות את כל הספקטרום של הצבעים, זה מוכח. למשל, אינפרה אדום, אנחנו מסוגלים לראות בעיניים?
לא.
לא. קיים או לא קיים?
קיים.
ההסתכלות בציצית יוצרת אור שהעיניים לא מסוגלות לראות, והאור הזה מסובב את האדם שלובש את הציצית. מסובב אותו, כמו האור הזה, מקיף את האדם. ולכן אדם כזה צריך להיזהר כל פעם לומר מה? כשהוא נכנס לבית הכיסא, להגיד, התקבלו מכובדים, ככה הוא אומר. הוא אומר, אופה, זה האור של הציצית כזה גדול. יש התקבלו מכובדים למי שיש לו ציצית עליו. יש פה מישהו שאין לו ציצית, אני אעצור מה שלא. אותו דבר, אם יש אדם שכל היום יושב ולומד עם תפילין, כן? יש לו אור שהוא לא רואה אותו, אבל הוא מקיף אותו, זה המון קדושה. ולכן אדם כזה יגיד התקבלו מכובדים. יגיד התקבלו מכובדים. זאת אומרת, זה לא כמו הדעות שלמדנו. הדעות שלמדנו, שהיום אנחנו לא ראויים, או רק אנשים מיוחדים, אנחנו רואים שכל מי שיש לו ציצית בבגדו, בתפילין על ראשו וזרועו, יש לו כוח רוחני ששומר עליו. אז לכן האנשים הללו יכולים לומר. יכולים לומר, לפי הבעל מצד שימורים, הם לא יכולים, הם חייבים לומר. טוב, אז אנחנו רואים שהנושא הזה של מתקבלים מכובדים, נמצא ב... מה? דעות לכאן ולכאן. בסדר? אז בואו נסכם את הסעיף הזה, כי אנחנו מסיימים אותו עכשיו. יש עוד דעה אחת מעניינת. זו הדעה של... מי? רבותיי? הרב בן איש חי. הרב בן איש חי אומר, שכל השנה באמת אנחנו לא נגיד התקבלו מכובדים. למה? כי אנחנו מה? ראויים או לא ראויים?
לא
ראויים. מתי אנחנו כן ראויים?
יום כיפור.
יפה! זאת אומרת, היות וביום הכיפורים אנחנו דומים למלאכי השרת, אז ביום הכיפורים מי שנצרח לבית הכיסא, אומר הבן איש חי, מה הוא צריך להגיד? התקבלו מכובדים!
אבל גם שבת אנחנו... זה
יותר מעלה את הרבה. גם סופר ככה.
אוקיי, מה?
החתן סופר,
לא אומר בשבת, לא, אין, לא אומרים, לא, לא ולא פה. הבן איש חי אומר, ביום הכיפורים אנחנו דומים למלאכי השרת, אם אנחנו דומים למלאכי השרת, אנחנו צריכים להגיד להתקבלו מכובדים. להלכה, תסתכלו מה מופיע אצלכם עכשיו בשולחן ערוך, משנה ברורה. עוד, סימן ג' או ת' א', מי רוצה לקרוא? וכעמוד בקול?
מי רוצה למ...
לא, את כל הסעיף, שייכנס.
שייכנס לבית.
שייכנס לבית הכיסא, יאמר, התקבלו מכובדים, יאכלו.
להלכה מה אנחנו אומרים?
לא.
לא אומרים. כלומר, אומר מרן, באמת, היה מקום לומר, התקבלו מכובדים שלי חצי לבית הכיסא, אבל עכשיו לא נהגו לאומרו. אז אם כן, למרות כל הדעות שאנחנו רואים, אלה הנמשכים אחר דעת מרן, לא יגידו. לא ראינו שהרמה, המשנה ברורה אומר, לא יגידו. אם כן, רק מי שנוהג על פי הבן איש חי, כן? הוא ביום הכיפורים, לפי דעת הבן איש חי, צריך לומר, התקבלו מכובדים כשהוא הולך לבית הכיסא. בסדר? זה הסיכום של הסעיף הזה, ואנחנו עוברים לסעיף הבא. רבותיי, אמרנו, אני לא אכנס לעומק לתוך העניין, רק נזכיר. תראו רבותיי, המקום הזה שנקרא בית הכיסא, הוא המקום שבו האדם נמצא במצב הכי פחות מרומם שלו. בסדר? בוא נגיד כך. במקום הזה, בחדר הזה, בבית הכיסא, האדם מוציא את ההפרשות שלו החוצה. אנחנו לא נרחיב בדיבור, כי כולנו מכירים את זה, כולנו יודעים מה מתלווה לדבר הזה. אבל זה אומר שהאדם מוציא מגופו פסולת. פסולת. ופסולת כמו פסולת. לכן המקום הוא מקום שהוא מקום תמי. אני בתומה. אני בתומה, ואני רוצה שתבינו היטב, כי הרבה טועים בזה. מה ההפך מתומה?
טהרה.
טוב.
היא תומה.
אז אם כן, מה ההפך מקדושה? זה בסדר, הרבה מתבלבלים. כלומר, הרבה מתבלבלים. יש קדושה, ומה ממולה?
טהרה.
אז אם כן, מה זה טומאה?
גשמיות.
איפה דבר והיפוכו? כשאנחנו מדברים על טומאה, אנחנו מדברים על טומאות וטהרות. מול טומאה יש טהרה. מול קדושה,
חול.
הפך הקדושה. אין הגדרה. העולם קורא לזה טומאה.
יש קודש
בחול. קודש בחול אולי, כן, אבל עוד פעם. אולי, נשתמש במושג קודש בחול, אבל זה לא טומאה. כלומר, התרגלנו לומר קדושה וטומאה. וזה לא מדויק בכלל. כשאנחנו נכנסים לבית הכיסא האדם, נכנס למקום הטומאה. אוקיי? עכשיו, היות והאדם נמצא במקום הטומאה, אנחנו לא שמים לב, כמו האור הזה שאנחנו לא שמים לב ולא רואים אותו. רבותיי, אני אשאל אתכם שאלה ותגידו לי באמת. אתם עכשיו נכנסים למקום שבו אומרים לכם, אתם יודעים מה, אתם הולכים לבקר, לעשות מצווה. מצוות ביקור חולים. בסדר? מצווה חשובה עד מאוד. אתם הולכים לבקר חולה. איפה? בבית המרפא. בית החולים. אתם מגיעים לשם, אתם נכנסים, אומרים לכם, תראו, כדי שתוכלו להיכנס לחדר, לבקר אותו ולצאת, אתם צריכים לשים מסכה על האף ולבוש בגד מיוחד, כי החולה הזה, מה הוא? מדבר, הוא בבידוד, יש לו חיידקים אלימים, קשים, אתה רוצה לבקר אותו נפלא, אתה צריך להתגונן. טוב, אתה לובש את הבגד, אתה שם את המסכה על הפנים, אתה נכנס פנימה. אתה עכשיו יושב שם ואומר, טוב יאללה, עכשיו אפשר ככה לשבת, איזה שעה, שעתיים? לא. באופן טבעי, למרות שאתה מוגן, מה אתה אומר? אני אבוא, אני אראה אותו כמה דקות ו... ויברח יעקב. כמה פחות יותר טוב, למה? למה? כי זה מדבר. כלומר, יש שם חיידקים שעלולים לפגוע בי, גם כשאני מוגן, לך תדע, לא רוצה סיכון. בית הכיסא הוא מקום טומאה. ולכן כשנכנסים לבית הכיסא, צריכים להיכנס לשם כמו שנכנסים למקום שצריך בידוד. צריך להיכנס, לעשות מה שצריך, ויברח יעקב. כלומר, זה לא מקום שבו לוקחים ספרים, ויושבים בעיתונים וקוראים אותם מהכריכה לצד השני, נכון? זה המקום היחיד שמותר לקרוא עיתון. אבל לא בשביל לשבת שם עד שתגמור אותו, כולל מודעות.
אבל
הרעיון לקרוא בעיתון או בספר במקום בית הכיסא הוא כדי שלא תחשוב מחשבות אסורות שם, יראו בדברי תורה שאסור. אז אין פתרון אחר, כי המוח שלנו חושב תמיד על דבר אחד. אז אתה תקרא ספר, תקרא עיתון, אז אתה לא לך זמן לחשוב מחשבות אסורות שם, אז אתה תנצל מהאיסור. אבל אדם צריך לדעת שנכנס לבית הכיסא זה מקום סכנה, לא סכנה פיזית, בימינו ודאי שלא, אלא זו סכנה רוחנית. וככל שהאדם נמצא שם יותר סתם, אז הוא מעריך את הזמן שהוא נמצא במקום שצריך בידוד. אם כן, בית הכיסא הוא מקום שחייבים אותו, אבל מצד שני צריך למעט את השהייה בו. אתם מכירים אנשים שנכנסים לשם הבד בתור, יש בחוץ יש תור, כן. כמו בקופת חולים לוקחים מספר מחכים וכולם דופקים לשם, כן? מכירים, יצא לכם פעם.
אבל מה לחשוב, סלק בפלאפון.
זה בדיוק העניין. סליחה, זה לא המקום. אתה מזיק לעצמך בחינה רוחנית. אתה מזיק, אתה לא מרגיש עכשיו. אבל אחר כך תצא עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ולאט לאט.
גם מבחינה פיזית.
כן, גם מבחינה פיזית, אם זה לא נקי, אבל אנחנו בדרך כלל בתים שלנו מנקים את האסלה.
לא, לא, רב, לשבת יותר מדי זמן זה לא...
כן, זה משהו אחר, נגיע, נגיע לזה, כן. זה גם נכון, נגיע לסימן, לסעיף הזה, אבל שם לא יושבים סתם. כי זה מזיק. אז זה לא תרגיש בבת אחת, אבל זה יחלחל, זה יפגע לאט 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 לאט, כמו חיידקים. יבוא, 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 עד שאני מפתח, ופתאום אתה לא מבין, מה קרה? כלומר, למקום הזה הוא מקום של פומאה. וזה לא משנה, כן? זה מקום טומאה. ההוכחה, שמיד אחר שיוצאים מן השירותים צריכים, מה?
לשטוף
ידיים, נקיות, ליטול ידיים, נגיע לסוגיה הזאת. אבל, אתה לא יכול להמשיך הלאה, כרגיל. כי זה מקום שבו יש מה שלא צריך לשהות בו הרבה. אם בגלל שאנחנו מדברים על בית הכיסא, כן? מדברים על מקום שחייבים אותו, כי זה טבע האדם שיהיו לו הפרשות, אבל מצד שני, למעט את הזמן שנמצאים בו. אולי בגלל זה פעם אמרתי באיזה שיעור, אולי בגלל זה יש שם ריח רע, כדי שהאדם לא יסבול את זה וייצא. אולי. אולי. אז כל אחד ואחד מאיתנו שנכנס למקום הזה צריך להבין שזה מקום שבאים אליו בחוסר ברירה. זה לא כמו להבדיל אלף אלפי הבדלות, שולחן עם מעדנים וזה, שאתה יכול לשבת ולאכול בשבת, להתענן. לא. זה מקום שבאים קצר וללכת. קצר ולעניין. כן. קצר ולעניין. אתה נשים לב שזה המקום הזה. אם כן, יש עוד דבר חשוב, מיד. עוד דבר חשוב. אדם נכנס לשם, אדם צריך לדעת שאדם צריך לשמור על הצניעות שלו גם שם. זה לא מקום שמותר לעשות הכל. גם במקום הזה אדם צריך לשמור על הצניעות. למה? לא בגלל שרואים או לא רואים. יש הרבה דברים שאנחנו עושים גם אם לא רואים. מדוע? כי אתה מרגיל את עצמך לפליטות. אתה מרגיל את עצמך לפריצות. כשאדם עושה דברים בהסתר, הוא מתרגל לעשות אותם בהסתר, וכולנו מכירים את זה. אתה ממשיך לעשות את הדברים בהסתר, וגם בשלב זה יהפוך להיות בגלוי, כי אתה כבר התרגלת. אם כן, גם כשנכנסים לבית הכיסא, האדם צריך לשמור על הצניעות שלו, לא לחשוף את גופו לגמרי, ועוד כמה הלכות שזה באמת בסעיף הבא. רק נקרא אותו עכשיו ולא נאריך בו היום. אומר מרן, מי רוצה לקרוא סעיף ב'? בכבוד. כן.
יש אמר בבית הכיסא ולגע לעצמו תישב.
הגר זה הרימה.
ולא ילכו שני אנשים ביחד, גם לא ידבר שם וזרוע הדלת בעדו משום תמימות.
יפה. כלומר, זה לא מקום שהולכים ביחד. לא נכנסים שניים לשם. רבותיי. ולא מדברים שם. זה לא מקום לדבר. יש לך שיחה בפלאפון, תגיד לו סליחה, אמרת אני חוזר אליך, תסגור, כנס.
עובר בפלאפון בשורת
ולא לדבר שם, כן, הוא... זה כאילו... זה מתחיל עם משחקים, עובר ל-SMS'ים, וואטסאפ, ומשם על דיבורים.
זה כאילו...
לא, זה מקום אישי. זה מקום שבו האדם צריך להבין, כמו שאמרנו מקודם, זה מקום שיהיה בו תורה. זה לא מקום בילוי.
אבל אפשר
להגיד משהו? מיד, לכן האדם צריך לשמור על הצניעות שלו גם שהוא צריך לחשוף חלק מגופו לצורך הדבר וגם מה שהוא, סליחה, עושה שם, מה שהוא עושה, מה שהוא עושה הוא צריך להיות ענייני, לא מדברים וכו'.
במקלחת מותר לדבר?
אנחנו עכשיו לא מדברים על המקלחת. כן, יש כאלה גם עושים שם מצד
החשבונים.
לא, מצד החשבונים. יש שם שירים, שירה, שירה אדירה. אבל לא נגיע לזה. כן, מה רצית לשאול?
אבל זה שירה, זה
לא שירת המים קוראים לזה, מה?
אתה מתייחס למקום...
לדבר על האסלה. בית הכיסא. לא, לא, בית הכיסא. אוקיי, אז זה הדבר הראשון שצריך לזכור מבחינתנו היום. לא נפתח את ה... נרחיב את השיעור, כי הזמן פשוט מסתיים. לכן צריכים לדעת. אחד מהדברים, אחד מהדברים, כן, יש לנו פה אחד כזה עומד באיקון. אחד מהדברים שהגמרא מביאה במסכת ברכות, ואנחנו נמד את זה בשורה בהלכה, מצאו חן בעיני רבן גמליאל, זה, שימו לב, התנהגות של צניעות בבית הכיסא שהוא ראה אצל לא יהודים. אצל לא יהודים. הייתה אומה אחת לא יהודית של... בנושא הצניעות שלהם בבית הכיסא הייתה ברמה כל כך גבוהה שרבן גמליאל אמר וואו, אפשר ללמוד מהם.
על מדינה.
בדברים אחרים יכול להיות שהם היו פרוצים. אבל בדבר הזה הם היו ממש כל כך כל כך הבינו שהמקום הוא לא באמת מקום שבו האדם צריך לשפוט הרבה ולעשות כל מיני דברים. שמרו על צניעות בכל תחום ונושא. לא נגיד לכם מי האומה הזו, זה בעזרת השם. בשיעור הבא רק נרמוז לכם שבשבת הפילו להם מטוס ללא טייס. יום טוב לכולם.